שתי ההבנות שאנחנו מבינים את המציאות. ההבנה החיצונית, שהרב קורא לה הבנה סיבתית, וההבנה הפנימית, שהרב קורא לה הבנה מוסרית. וכמו שאמרנו אתמול, ההבנה המוסרית היא הפנים של ההבנה הסיבתית, אבל זה לא אומר שאנחנו לא פועלים בתוך ההבנה הסיבתית, למרות שאנחנו יודעים שהעומק של ההבנה הסיבתית היא ההבנה המוסרית. אז גם כחזרה וגם אולי כחידוד נוסף, אז נלמד בתחילת הדברים את פסקה מספר 5. נקווה שיהיה קצר ונתקדם הלאה. ואז אם יהיו שאלות או משהו כזה, נשמח מאוד. אז הפסקה הזאת מופיעה בספר אורות, אורות ישראל, פרק א', פסקה ה'. אנו, כלומר, כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. אומר הרב, כדי שנבין את העיקרון הזה עד הסוף, אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו, מאיתנו, כליל המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, וממילא היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלי תקנה. אבל לא תובד או תאבד, תובד כנראה, אבל לא תובד כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה, וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. עוד טיפה, איננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שאיננו אוהבים את עצמנו, ויותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו, כי זה עצמנו באמת. כי בתוכיותנו איננו מרגישים רק ניצוץ אחד במגמה הכללית המקפת כל. והכל שבמגמה אהובה אהבת חיים יקר לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים, שהשם העליון הנכתב ובלתי נקרא ומרכזה. י' כ' ו' כ'. ועל כן מונח בו צרור החיים לנו ולכל, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. טוב, אז אם כך, בואו רגע נחבר את הפסקה הזאת למה שכבר למדנו. אנחנו, כנסת ישראל, כלומר, התכונה, האופי, הטבע, המהות שלנו, היא המוסר. היא לגלות את האלוהי שמתחבא בטבעי, לגלות את החפץ שבחשב, כמו שדיברנו אתמול. לכן, מה בעצם נותן לנו חיים? מה בעצם הנקודה שמכוחה אנחנו חיים? שמכוחה אנחנו רוצים לחיות, שמכוחה אנחנו מאמינים שלמרות שהמציאות היא מסובכת ומורכבת, בסוף יהיה תיקון. אומר הרב, הנקודה היא המוסר. אם נדבר בערכים אחרים, אנחנו חיים בשביל הופעת האלוהי במציאות, בשביל הופעת הקודש שבמציאות. לכן עם ישראל בעצם חי, התכונה שלו, שלנו, זה הקודש שבקודש ושבחול. לעומת אומות העולם, שהתכונה שלהם היא החול שבחול. ולכן כשהגמרא למשל במסכת שבת אומרת שלמה נאמר וערב ובוקר יום השישי, למה לא יום שישי? אומרת הגמרא, מביא רש"י שתי הדעות בפירושו לתורה, מה זה וערב ובוקר יום השישי? או שהמילה ה' רומזת לחמישה חומשי תורה, ה' חמישה חומשי תורה, או שהשישי מרמז על יום השישי המיוחד שהוא וו בסיוון. יש הבדל בין שתי הדרשות האלה, אבל המשותף לשניהם, אומר רש"י בשם הגמרא, שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. שאם עם ישראל לא מקבל תורה, כלומר, אם אין מציאות שנקראת אלוהי בטבע, קודש, ההבנה מוסרית, המסר האלוקי בתוך המציאות, אם אין מוכנות של המציאות לקבל את זה על ידי ישראל כנציג המציאות, אז ממילא אני מחזיר את העולם לטוב עבור. לכן, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, מתי הסתיימה בריאת העולם? בריאת העולם הסתיימה בשנת 2448, מאז שהעולם נברא, זה ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, תדע לך שהעולם תלוי ועומד, אומרת הגמרא, עד עוד 2448 שנה. שמה התברר אז? אם ישראל מוכנים לקבל תורה. אם שני הגילויים האמוניים, הרוחניים, שאותם אנחנו לומדים השנה פה בבניין אמונה, ישראל ותורה, לפי הסדר הזה, כמו שדיברנו, אם יש מפגש בין ישראל לתורה, יש טעם להיסטוריה ולטבע. אם אין מפגש בין ישראל לתורה, אין טעם להיסטוריה ולטבע, ולכן אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. לכן ניתנה הקדוש ברוך הוא עם כל מעשה הבריאה, שישראל והתורה ייפגשו. ואם לא היינו אומרים נעשה ונשמע, אז הקדוש ברוך הוא כמו שראינו, הופך עלינו את העולם, כפה עלינו רק הגיעית, היה הופך עלינו את העולם, וזהו, העולם היה נגמר, העולם היה נחרב. מה זה אומר במושגים שאנחנו מדברים פה? שאם אנחנו לא היינו מוכנים לקבל את התכונה שלנו, שקיבלנו, את התכונה האלוקית, שהיא תושרש בתוכנו, שבעצם בחיים הסיבתיים יש ערך מוסרי, ואנחנו היינו אומרים, אנחנו מוכנים להתנהל, לזהות את החיים ולחיות על פי זה, רק על פי הערך הסיבתי, אז לעולם הזה לא היה קיום. ולכן הקב"ה יחזיר את העולם לטוב עבור. דרך אגב, הנציב, הרי לנציב ידוע שיש לו הקדמה לכל אחד מהחומשים. הקדמה בפירושו המקדמה, יש הקדמה לכל אחד מהחומשים. ובחומש, בכל הקדמה, הוא בעצם מברר מה המהות של הספר. מה המהות של ספר בראשית, מה המהות של ספר שמות, והיקרא וכו'. והדרך שנציב לברר את זה, זה דרך השם של הספר. למשל, ספר בראשית נקרא ספר הישר. ספר דברים נקרא משנה תורה. וספר שמות נקרא, אומר הנציב, החומש השני. הוא מביא דעת בעל הלכות גדולות, שקרא לספר שמות החומש השני. שואל הנציב, רגע, אם ספר שמות הוא החומש השני, הספר ויקרא צריך לקרוא החומש השלישי. בספר בראשית החומש הראשון. אבל הם לא נקראים ככה. למה ספר שמות נקרא החומש השני? אומר הנציב, כי ספר שמות הוא שני לספר בראשית שהוא בריאת העולם. כלומר, יש בריאת העולם טבעית, זה ספר בראשית. יש בריאת העולם רוחנית, שזה ספר שמות. ספר שמות זה בריאת העולם הרוחני בהתגלותם של ישראל, מעמד הר סיני, סילוק הזוהמה, ומכוח זה, כמו שראינו, קבלת התורה. אם כן, המפגש בין מעמד הר סיני למעמד מתן תורה, בין ישראל לתורה, זה השני לראשון. ואם לא תהיה מציאות של בריאת עולם בשלב השני, אז אין ערך לבריאת העולם בשלב הראשון. אז בערב ובוקר יום השישי, אני מחזיר את הכל לטוב עבור. אם ישראל מקיים את התורה, מוטב. ואם לאו, אין עולם. זה מה שכותב כאן הרב. אנחנו, כנסת ישראל, רוצים לחיות לא כדי לגלות את הטבע שבטבע, את החול שבחול. לא מפני המבט הסיבתי עליכם. אלא אנחנו רוצים לחיות כי אנחנו מבינים שיש קודש בחול, שיש אלוהי בחול, שיש מוסרי בסיבתי. לכן אנו, כלומר, וזו התכונה שלנו. זה האופי שלנו. ככה נבראנו, ככה נוצרנו. אנו, כלומר, כנסת ישראל רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. לכן אומר הרב, ומתוך שאנו מכירים בקרבנו, בתוכנו, כלומר, בעצמיותנו, בכישרון שלנו, בסגולה שלנו, מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים, כלומר, ריכוז החיים, המרכז של החיים שלנו, היא לנו המגמה המוסרית הכללית, כלומר, אנחנו בעצם אחראים להביא את המוסר לכלל העולם, והיום אנחנו חיים בתקופה פרדוקסלית, היסטורית פרדוקסלית, שכביכול העולם מוסרי ואנחנו הלא מוסרי. קוראים לזה דוח גולדסטון, כידוע לכם. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, שמעתי הבוקר, שנציג הממשל הבריטי, אני חושב שאני לא טועה, הממשל הבריטי שהיה בדוח גולדסטון, אמר שהוא לא מכיר צבא יותר מוסרי מהצבא של מדינת ישראל. מצהל. אבל זה לא עזר למחבר הדוח שאותו גוי בריטי ישב שם בוועדה ואמר את זה. וכו'. אז אם ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, כלומר לגלות את המוסריות הכללית שנמצאת בהוויה ולא את המוסריות הישראלית, אלא את המוסר הכללי שנמצא בכל ההוויה, שאנחנו בעצם אלה שצריכים לחשוף אותו, לברר אותו, לגלות אותו וכו'. אז מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו, כלומר, בהופעה ההיסטורית שלנו, עם ישראל, נהיה מסיים להשלמתה. אומר הרב, כדי שנבין את זה עד הסוף. לו יצויר ציור תיאורטי, שפעם אחת בהיסטוריה, בנקודת זמן היסטורית אחת, היינו מאבדים, אם אפשר לומר, את הנקודה המוסרית, את הערך המוסרי, והיינו חיים רק על פי הערך הסיבתי. אין קודש, רק חול, אין אלוהי, רק טבעי. אומר הרב, אם זה היה קורה, אז הקדוש ברוך הוא אמר, טוב ובוא. אם יש ישראל בלי תורה, אם אין הופעת ישראל במפגש עם התורה, אז זה מלא טוב עבור. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו, מאיתנו, כליל, המגמה המוסרית של ההוויה, שבא לידי ביטוי א' בתכונה אצלנו, ב' על ידי תורה שחושפת את התכונה הזאת, נדבר על זה בהמשך, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. אין בשביל לחיות. אני אגיד את זה אולי בצורה קצת קיצונית. יהודי פרטי, שלא חי מתוך מגמה מוסרית, בשביל מגמה מוסרית, ובחיים שלו מתגלים ערכים מוסריים, מצד האמת, אין לו בשביל מה לחיות. הוא חי, אבל הוא מאבד עצמו לדעת. רשעים בחיים קרויים מתים. אלא אנחנו מאמינים שבכל יהודי יש סגולת ישראל. כי כל יהודי פרטי הוא חלק מכלל ישראל. וסגולת ישראל, כנסת ישראל, זה השאיפה המוסרית הזאת. לכן אומר הרב את המשפט הבא, אבל קודם כל עוד פעם המשפט הזה. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל לגמרי, המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. וממילא היו החיים הכלליים, לא רק החיים שלנו. העולם, אין טעם לעולם. אין טעם לחומש בראשית אם לא יופיע בעקבותיו חומש מות. אין טעם לחומש הראשון אם לא יבוא בעקבותיו החומש השני, שישלים את החומש הראשון. ואז ייגמר מעשה בראשית. בשנת 2448 ייגמר מעשה בראשית. אז ממילא היו החיים הכלליים בטלים וקלים, בלי תקנה. איזה טעם יש פה? איזה ערך, איזה מטרה, איזה אידיאל? כלום. אבל אומר הרב, גם כשאנחנו כלפי חוץ מסתכלים על החיים, על המציאות ורואים, שכביכול אין ערכים מוסריים, אלוקיים, קודשיים במציאות, כי כביכול העולם החילוני, הטבעי, משתלט על החיים, ההבנה של בני אדם היא הבנה סיבתית ולא מוסרית, וכו', אומר הרב אל תתייאש. אבל לא תובעת כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופי כזה, שלעולם לא נאבד את הערך המוסרי האלוקי, את הקודש שנמצא בחיים. לעולם לא. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. וכו'. גם אחרי חטא העגל. אלוהי, נשמה שאתה תביא תאוריי, ככלל וכפרטי. ולכן, גם אם נדמה לנו כלפי חוץ, שכביכול המגמה המוסרית בכללותה כבר נעלמה מהמציאות, אומר הרב לא נכון. וגם זיק אחד, זיק מוסרי אחד, שנשאר ממנו, מהמגמה המוסרית, בעומק הנשמה, בהסתרה גמורה. זה נמצא בעומק עומק הנשמה, וזה מוסתר לגמרי. ואני בכלל לא מזהה את זה במציאות. אני רואה בחוץ חול, טבע, חומרנות, מטריאליסטיות, אגואיסטיות, רדיפה אחרי הממון, רדיפה אחרי הכבוד, רדיפה אחרי השכל. אני לא רואה את הערכים האלוקים. כלפי חוץ נראה הכל חשוך לחלוטין. אומר הרב, אף על פי שככה זה נראה, בעומק הנשמה, בהסתרה גמורה, יש זיק אחד חי, לחלוכית אחת של מוסריות, של ערכיות, של קודשיות, של אלוקיות, והיא זאת שתדליק את כל המדורה, ותביא את העולם תיקונו. עוד פעם, אבל לא טובת כליל ממנו, מאיתנו, המגמה המוסרית בכללותה, וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה, בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. ככה צריך להסתכל על החיים. לכן אומר הרב, סיכום, כשם שאיננו, איננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שאיננו אוהבים את עצמנו. ויותר מזה אומר הרב, הרבה יותר מה שאנחנו אוהבים את עצמנו. כי לאהוב את עצמנו זה חיצוני, לאהוב את האגו שלי. אבל כאן לאהוב את העצמיות שלי, שזה המוסר שבי, זה הרבה יותר. ויותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו. כי בתוכיותנו איננו מרגישים, הנה סגולת ישראל, כנסת ישראל, רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל. המוסריות שאנחנו מרגישים, מוסריות קטנה, ביחס למוסריות היותר כללית, היותר עליונה, באיכות או בכמות. ולכן, טוב, נראה לי שנסתפק בזה. ההמשך זה כבר קבלה, נעזוב את זה. כן, זה.
כשהוא אומר כאן, אנחנו, מתכוון לצד המהותי,
לכנסת ישראל.
לכנסת ישראל.
כלומר, בוא רגע, אולי נסדר את הפסקה. מי אנו, תסתכל רגע בפנים, מי אנו עד בלי תקנה, זה הרעיון, זה הערך הפנימי. עשר שורות מהתחלה. בטלים וקלים בלי תקנה. מעבר לא טובת כליל ממנו, זה כבר המציאות, זה כבר עם ישראל. החלק הראשון כנסת ישראל, המשפט השני עם ישראל. כלומר, גם כשיראה כלפי חוץ שעם ישראל כבר איבד את כנסת ישראל, ולא רק איבד את כנסת ישראל, כלומר, כשעם ישראל חס ושלום, זה לא יקרה, אבל תיאורטית, יאבד את כנסת ישראל, זה לא עם ישראל מאבד, זה האנושות מאבדת, זה העולם מאבד, זה טוב ובוא, חוזרים טוב ובוא, אין טעם לעולם. אז האם זה יכול להיות? לא. זה לא יכול להיות. אנחנו אוהבים את המציאות שלנו, כי אנחנו מבינים שהמציאות שלנו היא המציאות המוסרית, הקודשית, הרוחנית, האלוהית. אנחנו במהות, כן.
במהות.
כן. וגם אם אני הלכתי לאיבוד בתוך החשבון הזה, באופן אישי, אני לא מוצא בעצמי שום ערך מוסרי, אלוהי, ערכי, כלשהי. אני כל כך חולי, אני כל כך מטריאליסטי, כל כך אגואיסט, כל כך, כל כך לא מוסרי, כלומר סיבתי. ועם ישראל בכלל חד ושלום, ואני לא מגאה, ואני לא מזהה, אומר, אבל תדאג, יש זיק אחד, פנים פנימי, אלוהי, נשמה שאתה בית הוריי, נשמת הנשמה, הפנים של הפנימיות, נשאר נקי וטהור, והוא ידיק את הכל. הוא יתקן את הכל. בסדר? כן, דני.
אם יש זיק מוסרי שתמיד נשאר, גם אם ישראל לא היו מקבלים את התורה, העולם היה צריך להפוך להיות טוב או
רוב. את השאלה שלך, אנחנו נברר כשנגיע לתורה. כלומר, אם ישראל הם כל כך ישראל, ויש בכל מקרה תשתית פנים פנימית שנקראת ישראל, שהיא לא נעלמת, אז למה צריך תורה?
לא למה צריך, לפחות צריך אותה כדי לגלות בצורה יותר רצינית, אבל העולם לא יהפוך לתוהו ובוהו אם לא יקבלו את התורה.
נכון. כלומר, אתה חוזר לשאלה, אתה חוזר לשאלה, אתה חוזר לשאלה ששאלנו אותה. האם הייתה אפשרות שעם ישראל לא יקבל את התורה? לא, הרי אמרנו כבר, שזה שהקדוש ברוך הוא סילק את הזוהמה מאיתנו, וגילה, חשף את הבריאה האלוהית שבתוכנו, כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא יצר מציאות אנושית, שזועקת להופעת השם שבמציאות, שבתוכה וכו', זה עצמו כפייה. כלומר, הנעשה ונשמע שלנו, היינו מוכרחים להגיד אותו, הוא היה כפוי עלינו. הרי השאלה העתיקה, אמרנו נעשה ונשמע, איך כפה עלינו רק כגיגית? אז התייחסנו לזה קצת. אמרנו הסבר אחד, שאני חושב שהוא הסבר יותר עמוק מהסברים אחרים, שעצם אמירת נעשה ונשמע, היא הכפיית הר כגיגית. לא יכלנו לא להגיד נעשה ונשמע. הכפייה... היא אמירת נעשה ונשמע, במילים יותר מדויקות, הכפייה זאת הסגולה שיצאה לפועל. אז אם זאת הסגולה שלי, לא יכול להיות משהו אחר. אז אני כפוי על הסגולה הזאת. נכון. אז ברגע שפסקה זו המתן של ישראל, ממילא הופיע בעולם נעשה ונשמע. אתה זוכר שאמרנו שכפר כגיד הפוך? אז זה. קודם כל יש מציאות של פוטנציאל קבלת תורה, אחר כך יש נתינת תורה. קודם כל יש כלי, כפה אר כגיגית, הפך את האר כמו גיגית, אחרי זה יש אר. דיברנו על זה, אני חושב. טוב, בסדר, זה משלים, מסדר את שש. יש הערות על זה? בסדר, ברור, אני חושב. צחי, בבקשה.
הרב, לא, רק לא הבנתי את המשפט, כי ביכולתנו איננו מרגישים רק לרצות אחד במגמה הכללית.
כלומר, גם מה שעם ישראל מבטא במציאות, זה נקרא לזה זיק. כלומר, נכון שבקוליות הפנימית הכל נמצא בתוכו, אבל בביטוי זה אינסופי. האלוקי הוא אינסופי. יש בנו תכונת האינסוף, ומה שאנחנו מגלים זה הולך ומתפתח כל הזמן.
מה שעם ישראל מגלה
כן. דרך אגב, אני לא רוצה באמת להתפזר על שם הוויה ושם אלוקים. שם הוויה זה המוסר המוחלט. שם אלוקים זה הגילוי, זה התהליך, או שם אדנות. אז אנחנו לא אומרים שם הוויה, כי זה נצח, זה מוכנן, זה אלוהי, זה עליון. אנחנו שם אדנות. ברוך אתה, השם, נכון? כתוב שם הוויה. מה אנחנו אומרים? שם אדנות. אז שם הוויה זה השם העליון, מה שנקרא, שנכתב, אבל לא נקרא. מה שנכתב זה הבורא כתב. מה שנקרא זה מה שאנחנו קוראים. הנכתב מצד עצמו זה הוויה מוחלטת, זה מוסר מוחלט. הנקרא זה איך אנחנו מתייחסים לזה, מה אנחנו קוראים, זה אלוהים. זה כבר חלקי, זה תהליכי. טוב, לא משנה, אם לא הבנו את זה לא קרה כלום. את העיקרון הבנו, זה בסדר.
קראתי בפירוש של הרב הירש, זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, שם אלוקים הוא העליון המוחלט שלו, אין לנו מגע איתו, ושם הוויה דווקא מראה את החיבור שלו לארץ.
לא יודע מאיפה אתה מבין מה אתה אומר, תראה לי, לא נראה לי כל כך מכילה שהבנת מה כתוב. תראה לי, כן.
הרב, מקודם אמרנו שאם עם ישראל בעצם לא יגלה את הקודש שבחול...
ואת הקודש שבקודש.
ואת הקודש
שבקודש. שני הקודשים.
אז אין טעם בקיום העולם כביכול.
אם העולם הזה לא יוצר ציור, היינו יכולים לבודד חס ושלום את החול מהקודש. כלומר, העולם הזה, מגמתו זה מדע וטכנולוגיה. מה שנקרא היום לעשות את החיים יותר משוכללים ונוחים. לא יוצא הרציור, שבתקופה היסטורית מסוימת. זאת הייתה המטרה של כלל המין האנושי, כביכול. והקודש היה נאבד מאיתנו, אז העולם באותו רגע היה נחרב. זה פרדוקס כזה, כי העולם כאילו משתכלל, כאילו מתפתח, כאילו נהיה יותר רחב, כאילו בעל יותר אפשרויות, כאילו יותר נוח לתפקוד, לחיים, אבל בעצם אין בו טעם. אין בו צורך, אין בו משמעות, אין בו מהות.
אז,
ש...
אז גם אמרנו שאין מצב כזה גם שיכול לקרות.
נכון.
עכשיו, אם באמת יש בכל אחד מאיתנו זיק, והוא לא חושף אותו ולא מוצא אותו החוצה, זה כן יוצר מצב של... שמבחינה החיצונית, הקודש מנותק מהחול.
נכון. כשאנחנו אוטוטו מגיעים לעם ישראל, אז זה בדיוק המשבר. המשבר הוא בדיוק הפער הזה בין הטבע, האופי, הכישרון, התכונה, המהות, לבין הביטוי. ואז נצטרך, כמו שאמרנו, לזהות מה הסיבה לפער הזה, ובית, איך אנחנו מנסים לשקם את הפער הזה, להשלים את הפער הזה. זה בדיוק השלב הבא. אחרי שנברר את מהות כנסת ישראל, מי אנחנו באמת, אז נפגוש איך זה מתגלה במציאות. ובמציאות נגלה שיש הרבה פערים ביחס לאמת.
אבל זאת אומרת שאם לא נחשוף את זה במציאות, עדיין
יש איזושהי
סכנה קיומית לעולם?
לא, לא. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, ונחזור אל הראשונות, בנים אתם אנשים לוקחים, וכל מה שדיברנו. בקשר לשאלה של משה, נא לחבר אולי לכאן את המהר"ל, האבא שבבן לפני הבן שבבן. אז הנה פה. שאבל לא טובת כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה. כי תמיד האבא בבן לפני הבן בבן. כי זה המהות. כן. שכחתי את השם. ליאור, כן.
אם הרב יצפה יכול לחזד, אנחנו כותב, מתוך כך אנחנו בטוחים שבחיינו נהיה מסעים להשכנתה. אבל זו הכוונה.
בחיינו הכוונה שבהופעת החיים הממשיים של עם ישראל על במת ההיסטוריה, אנחנו נשלים את הצד המוסרי שבהוויה, ולא רק את הצד הסיבתי. כלומר, עם ישראל, בוא נדבר בצורה ברורה, עם ישראל במהלך ההיסטורי לא יביא רק, נקרא לזה, חידושים מדעיים וטכנולוגיים לעולם, לא רק ייצא הייטק, אנחנו אומרים שאנחנו המייצאים הייטק מספר שניים בעולם, זה נכון? ככה שמעתי? לא רק נייצא הייטק ותפוזים, אלא נייצא קדושה. עם ישראל בא לעולם לייצא קדושה. מה? אנחנו צריכים לייצא קדושה. עכשיו, הקדושה הזאת מופיעה בקודש, בבתי המדרש, בבתי הכנסת, בלימוד תורה וקיום מצוות, והקדושה הזאת מופיעה בחול, בהייטק ובתפוזים וכו'.
אז זה גם טוב.
מה?
כן.
זה קודש בחול, אמרנו, קודש בקודש, קודש בחול. אבל הוא היינו, זה נושא אחר, זה לא קשור עכשיו. אבל הוא היינו מבודדים, לא היינו מבודדים את התפוזים ואת ההייטק מהקדושה שבתוכם, אין איזשהו משמעות. הרי אחד הדברים, תחשבו רגע, בואו נחשוב כאנשים בוגרים. אחד הדברים שבאמת אתה לפעמים עומד נדהם ומשתאה. איך יכול להיות שאדם רציני, אדם בוגר, חושב שהמטרה של החיים זה שהם יהיו כמה שיותר נוחים, חסרי טעם, חסרי משמעות. נגיד, אני קונה מכשירים אלקטרוניים, הביתה, מכשירים חשמליים הביתה, כדי שהחיים שלי יהיו יותר נוחים. אז אני כבר לא צריך לחבס ביד, המכונה מחבסת. לא צריך לדיח כלים, המדיח מדיח. לא צריך, לחייג בטלפון את המספר, אני רק מדבר בפה או נושף באוויר, או רק חושב עוד מה תהיה מדמיין, וכבר המספר מחייג. כלומר, אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו מחפשים את הנוחות של החיים. נכון, יש אפילו מכוניות שכבר צריכים לעשות כלום. פשוט אתה יושב והמכונית לוקחת אותך. יש באמריקה אנשים מכוניות כאלה. כלומר, אנחנו חיים בעולם שבו החיים נהפכים להיות יותר נוחים, וכל הזמן אנחנו עסוקים בלעשות את החיים יותר משוכללים, כדי שהם יהיו יותר נוחים. ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז יותר נוח. עכשיו בוא ניצור את המציאות הכי נוחה, אופטימלית. הנוחות האופטימלית שאפשר להעלות על הדעת, שאתה פשוט יושב ולא עושה כלום, והכל נעשה סביבך. בשביל מה? בשביל מה כל זה? מה המשמעות? ואתה רואה שאנשים לפעמים לא חושבים, ורצים כל הזמן בשביל לשדרג את החיים מהבחינה של הנוחות של החיים. אתה שואל את עצמך, בסדר, אז נוח כבר, נו, נוח, יאללה, הגענו לנוח. So what? בשביל מה? ואנשים לא חושבים על השאלה הזאת, זה ממש לפעמים, זה לא נתפס הדבר הזה. אנשים רציניים, אנשים חכמים שעובדים במקצועות מכובדים, הם מקדמים את העולם. בשביל מה אנחנו צריכים שהחיים יהיו יותר נוחים? הרפואה, המדע, ממציאים, ברוך השם, מגלים תרופות חדשות שמצילות חיים. נפלא מאוד. אבל סתם רופא תשאל את עצמך שאלה פשוטה. בשביל מה להציל את החיים? כלומר, למה לחיות? כדי לאכול עוד פלאפל אחד מחר בבוקר. כדי לראות עוד איזה סרט טוב בקולנוע, לקרוא עוד איזה ספר טוב. בשביל מה? לשמוע עוד איזה מוזיקה מחודשת. מה המשמעות? מה המשמעות של כל זה? יש כאלה שחושבים שאין משמעות, ויש כאלה שבאמת מספיק אמיתיים וכנים, ומבינים שאי אפשר להישאר בלי משמעות, לכן יצרו משמעויות, נגיד, לא הייתי אומר תפלות, אבל יצרו משמעויות שהם נקרא להם משמעויות משנה לחיים. כמו למשל, להיות אדם טוב, להיות אדם חברתי, להיות אדם שמשפר את העולם, אבל בשביל מה? בוא נמשיך הלאה את השאלה, בשביל מה?
הרב, יש
כמובן
שהיצר שלהם יותר
מדי
חזק, יותר
מהם, אפשר להשאיר אותם. אוקיי, אז אלה אנשים, א', אין דבר כזה, ב', כל...
היצר לא פשוט, הרב.
א', אין דבר כזה, מה?
היצר לא פשוט.
רגע, מה נראה לך, שאני מכונה?
לא. יש אנשים ש... לא יותר חושבים ממנו, מה אני אעשה? אם לא כולם יהיו בתשובה כבר היום, הרב.
א', כולם בתשובה, בין אם אנחנו רואים, בין אם לא. ב', זה יתגלה, בעזרת השם.
אמן.
צריך שאלת הנוחות של החיים היא שאלה חשובה, אבל לא באנו לחיים בשביל שיהיה נוח. באנו לחיים בשביל לגלות מהויות ומשמעויות. אם החיים יותר נוחים כדי לגלות את המהות, בסדר גמור, אף אחד לא אומר שאני צריך ללכת לחרוש ולזרוע וכו' כדי להוציא לחם. אם אני יכול לקנות לחם בשתי דקות כאן במאפייה ולמקד את החיים שלי בדברים יותר בעלי משמעות, בסדר גמור. אז לא כולנו צריכים להיות חקלאים. בסדר? פעם, כל אחד מאיתנו, אם לא היה לו שדה, שבה הוא זרח איתה. אז לא היה לו לחם לאכול. היום אנחנו מתקדמים כבר, כבר הוא חוסך לנו את התהליכים האלה. כדי שנתפנה לדברים קצת יותר משמעותיים. אז פעם היו זורים חיטה. היום זורים כל מיני, נקרא לזה, מקצועות מדעיים וטכנולוגיה חדישה. אבל זה אותו עיקרון של זריעה. אז במקום לגדל חיטה בגינה, גידלנו פלאפון במפעל. בסדר. אז מה? אז יש לי עוד כמה פונקציות בטלפון. אז מה? רק שנלך בסדר, כן. זה אמור להיות ככה. זה אמור להיות ככה. אמור להיות ככה. הרב צוקרמן אומר תמיד שאחת הבעיות של התקופה החדשה שלנו זה שאין התאמה, נקרא זה ככה, אין התאמה בין ההתפתחות הסיבתית להתפתחות המוסרית. כבר מצד אחד, מבחינה מדעית וטכנולוגית, העולם מאוד מתקדם. ומצד שני, מבחינה ערכית מוסרית, העולם לא מתקדם באותו קצב, כלפי חוץ. ואז אתה רואה שמי שיש בידיו מדע, טכנולוגיה, הוא אדם לא מוסרי. והוא יכול להשמיד עם זה את העולם. איראן קוראים לזה. כלומר, יש, נוצר בעת החדשה, נוצר בעת החדשה איזה פער שהוא קשה מאוד. דרך אגב, הרי במה העולם היום עסוק? בואו רגע נהיה בחדשות. העולם היום עסוק בסכנה של איראן, ולא רק איראן. איראן וחברותיה. בסדר? אבל נגיד בסכנת הגרעין שנמצאת, כלומר בשכל המדעי ובפיתוח הטכנולוגי, שנמצא אצל אנשים לא ערכיים ולא מוסריים. בזה בעצם העולם היום עסוק. איך אנחנו חוסמים את ההתפתחות הסיבתית, כשיש אי התפתחות מוסרית. וזה בעצם עולם עסוק, אולי לא יגדירו את זה ככה בחדשות. אבל זו בדיוק הבעיה. איך אנחנו מונעים מאנשים לא מוסריים, שיהיה בידם טכנולוגיה מסוכנת עד כדי השמדת העולם. ביטול החיים. בזה המין האנושי עסוק. קוראים לזה היום איראן, דרום קוריאה, צפון קוריאה, לא משנה איך קוראים לזה. אבל בזה העולם עכשיו עסוק, בדיוק בפסקאות האלה. איך אנחנו מצמצמים את הפער בין ההבנה הסיבתית למוסרית? והתפקיד שלנו עם ישראל צמצם את הפער הזה. והפרדוקס, אני חוזר מה שאמרתי מקודם, אני חושב עכשיו זה קצת יותר קיצוני. הפרדוקס הוא שבאים אלינו בטענה שאנחנו לא מוסרים. ומי שאחראי לגלות המוסר בעולם ועושה כל מה שיכול לעשות כדי לגלות את זה, באים אליו בטענה שהוא לא מוסרי. כן, אמיתה.
אמרנו קודם שאני מנסה להפות החיים נוחים בזמנים בשביל מה. היא נשמע קצת חוצפה, אבל השאלה הזאת נשמע הרבה לפניי גם. השאלה בשביל מה יכולה לו, כאילו, מופנית גם לכווננו, בשביל מה. ונגיע למקור, ונענה ונענה ונענה, ועד שנגיע לשם, בשביל מה נברא העולם.
תשובה, רצון השם.
לכן אתה צודק 100%, לכן זה לא חצוף בכלל, כלומר, אין לנו תשובה במובן האנושי, זה רצון השם.
זה לא קצת...
מה?
מורף?
לא, זה האמת, זאת האמת. אם אתה תשאל שאלה, למה אלוהים ברא את העולם, אם אתה מספיק כן וישר, כל זמן שאתה לא אלוהים, אין לך תשובה על השאלה הזאת. וכל התשובות שאנחנו נענה, שלא יהיה נעמד הכיסוף, מכירים את כל התשובות האלה? כל התשובות האלה יפות במדרגת הנברא, לא במדרגת הבורא. זה מניח לנו קצת את הדעת, לדעת שיש איזה ערך או טעם או חשיבות, שאנחנו מסוגלים להבין ולהרגיש אותה. אבל מצד האמת, למה אלוהים ברא את העולם? כי הוא רצה. נקודה. ככה, אתם זוכרים את הככה? ככה. זהו, אחרי שאני יודע שככה. אחרי שאני יודע שככה, עכשיו אנחנו מתפתחים ומתקדמים לכיוון הככה הזה. מה זה לתקן את העולם? למה הוא צריך לתקן את העולם? שברא אותו מתוקן. למה בכלל הוא ברא עולם? שלא יהיה מה לתקן. למה בכלל הוא ברא משהו? למה הוא לא נשאר לבד? למה הוא לא נשאר לבד?
נכון, אתה
אומר שהוא... אני מקשה לך בקושייה. למה אלוהים לא נשאר לבד כשהוא היה בהתחלה לבד? לית אתר פנוי מיני. כמו שדיברנו, סובב כל אלמין, ממלא כל אלמין. יום שני בלילה. אז גמרנו, אז הכל מלא ממנו. אז למה הוא סמסם את עצמו? למה החסד, אני חוזר ליום שני בערב, למה החסד האלוהי לא הופיע ברמה של שיטפון בלי גבורה? למה לא? מה היה רע לו להישאר לבד? כמו שהוא היה לפני כן. מה היה, זו שאלה אידיוטית לחלוטין, והמילה שלי היא עדינה, תאמינו לי. מה היה לפני שהיה אלוהים? מה היה בעולם לפני שהיה אלוהים? מה היה? מה? טוב עבור, שמתם לב איך הגננת לימדה אותנו? לא היה לפני. מה זה השאלה המטופשת הזאת? לא היה כלום לפני שהיה אלוהים. כלומר, מה שהיה מההתחלה, ואין לי מושג מה אני עכשיו אומר, יש מאין, זה אלוהים. זהו, אז אם כן, הייתה מציאות היסטורית, נקרא לזה ככה, במרכאות, שהוא היה לבד. מה היה רע לו להישאר לבד? הוא מילא את הכל, הוא סבב את הכל, לית אתר פנוי מיני. כיף לאלוהים להיות לבד, לא? לכן מי שמעיז לענות תשובות לשאלות האלה הוא סתם גאוותן וזייפן. כי באמת מצד האמת אין תשובה. זה שאנחנו רוצים קצת לסבר לעצמנו את המוח ואת הלב, בסדר, אז נענה תשובות כאלה ואחרות. למה? ככה. כמו שאמרנו הרבה פעמים, למה התורה התחילה באות ב', הכל סגור, למעלה למטה, אחורה סגור, חץ, מכאן ואילך. לא למה, למה. האיש הישראלי, כמו שלמדנו הרב סולובייצ'יק, לא מלמד, לא שואל את שאלת הגורל, העבר, שואל את שאלת הייעוד, העתיד. אנחנו לא שואלים למה. וכל תשובה שלא תיתן, אין תשובה. כלומר, אז אין תשובה, נתת תשובה, אז מה, מי אומר שזה נכון? רבותיי, עד שלא נשתכנע בדבר הזה, איך רב כותב באורות הקודש, תולה ארץ על בלי מה. עד שלא נשכנע את עצמנו, שאנחנו בלי אמה, אז כל הדיבורים שלנו מיותרים. בלי מה.
מצווה בתורה, נכון?
מה מצווה בתורה?
מצווה שכאילו לא תחקור מה שאתה יכול להגיע.
לא, אני מצווה לחקור. אני לא מצווה לחקור מה שאני יכול לחקור.
אבל מהבית,
אז לא לפניכם. אם זאת מצווה, דאורייתא, לא הייתי אומר, הייתי אומר שזה יסוד האמונה. זה הרבה יותר ממצווה. טוב, איך הגענו לשם רבותם? סתינו. אלא, בבקשה.
יש מצב, מציאות שבן אדם בעולם יכול להגיד שאין שום דבר מעליו, אין אלוקים, אין שום.
האם יש מציאות כזאת? לא יודע, תסתובב בחוף, תשאל אנשים.
לא, אני שואל אותך.
אתה שואל אותי? אני מאמין שיש אלוהים. תיסע לקנדה, תשאל אנשים, תגידו שלא יהיו מולות. שמע את התשובות שגידו לך. אתה אומר במהות אם יכול להיות דבר כזה? לא. בדיבורים, בכתיבה בעיתון יכול להיות. אתה פוגש אנשים כאלה, לפעמים. אין אלוהים. אתה אומר שזה מתחיל להיות מוזר לך. תגיד לי, אם אתה תשאל את הכבשה שלך בדיר.
איזה?
איזה, בדיר. אתה עז בדין. יש אלוהים או אין אלוהים? ודאי שתענה לך יש אלוהים. אתה לא יודע מה, אתה לא שומע מה שהיא עונה. כי הרי אמרנו, האלוהי הוא מה שנותן חיים לכל דבר, הקודש בחול. אז אם אין אלוהי, אין חיים. אז עצם זה שהיא חיה, עצם זה שיש אומנות, זה מגלה שיש אומן, כי האומן נותן חיים לאומנות. אז האומן הוא האומנות. אז אם יש אומנות, יש אומן. בין אם הוא מודע, בין אם לא. בין אם הוא מודע לבטא את זה, בין אם לא. רבותיי, נא לחזור אל הראשונות, כל מה שלמדנו פה מאלף אלול. מאיפה התחלנו? אומן באומנות, מלמעלה למטה, תביעת עין. כל המדרגות האלה צריך להדביק לפה. כל מה שלמדנו עכשיו, אז צריך להיכנס לכאן. מי שלא היה, חסר לו. כן, צריך.
אבא, עשי יש משהו בנוגע לנוחות שדיברנו.
בנוגע?
בנוגע לנוחות.
נוחות.
את השאלה היא כמובן, מה שורש הדבר שלשמו נעשה? כלומר, האם אתה קונה שולחן יותר טוב, או סטנד יותר טוב, כדי שתוכל ללמוד תורה?
למה תורה?
או שתוכל ללמוד.
שתוכל לישון עליו יותר נוח.
אוקיי.
אתה, בוא ניקח דוגמה פשוטה, מכונית, הדוגמה של מכונית היא מצוינת. למה אתה קונה מכונית? בוא ניקח את הדוגמה הזאת, היא דוגמה שמעסיקה אנשים, בסדר? למה א' אתה צריך בכלל מכונית ולא אופניים, או חמור, או ללכת ברגל, או כרטיסייה של אגד, חופשי חודשי, למה לא? אז אדם צריך להיות מספיק כן וישר, לשאול את עצמו, האם לצרכים האמיתיים של החיים שלי, שזה הרוחני שמתבטא בכלים חומריים, האם אני צריך מכונית? אם התשובה היא כן, שיקנה מכונית. אם התשובה היא לא, אז הוא לא צריך מכונית, זה סתם ביטול תורה במובן הרוחני של המילה. ב', אם התשובה היא כן, אני צריך מכונית, עכשיו תשאל את עצמך, לצרכים האלוקיים בטבעיים, המוסרים בסיבתיים שבשבילם אני חי, כאדם פרטי, כנשוי, כבעל משפחה, כאיש עבודה, לא משנה מה, איזה מכונית אני צריך שתספק את השירותים, את הצרכים שלי? אתה צריך מכונית שנת 94 למניינם? מספיק, למה צריך 2009? למה? אתה צריך מכונית בצבע לבן, אז בזבז את הכסף על מטלי. אתה לא זקוק למכונית עם גג נפתח, למה לבזבז כסף על גג נפתח? זאת שאלה, רוחנית השאלה הזאת, זאת לא יש לי כסף או אין לי כסף. גם אם יש לי כסף, אני לא אבזבז אותו על דברים שהם לא משמעותיים למטרות הנכונות של החיים. אז אם אתה חושב שאם תהיה לך למכונית 94, למניינם השקרי, אתה תיתקע בדרך, ואני סיון הוכיח שנתקעת איזה 3 פעמים באמצע הלילה במקומות לא נעימים, אז כנראה הגיעה המסקנה שצריך להחליף אותו ל-95. לא, אני בכוונה משתמש בדוגמה הזאת, כי שולחן, מי זה מעניין אותו שולחן? אבל מכונית זה מאוד מעניין אותך.
אבל אפילו התורה לא אומרת לחיות בסקפנות.
אני אמרתי סקפנות. תחיה כפי שאתה צריך לחיות כשהערכים המוסריים הם אלה שיניעו את הערכים הסיבתיים, ולא הערכים הסיבתיים באופן גלוי או סמוי, הם אלה שבעצם מנהלים פה את החיים.
אוקיי,
שאלה. אני שואל אותך, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית?
אני יכול לשאול אותך שאלה אישית?
בבקשה. חופשי. חופשי, חופשי.
הבן שלך בא לך עכשיו, ומבקש ממך, אבא, תקנה לי DVD של איזושהי הופעה.
יפה, תשובה.
צורך רוחני.
תשובה. אז אני אשתדל להכיר את הבן שלי. לדעת האם בנקודת הזמן הזאת של החיים שלו הוא זקוק לזה. אם הוא זקוק לזה הוא יקבל, אם הוא לא זקוק לזה הוא לא יקבל. חד משמעי. אם יש לך אינטרנט בבית, בסדר? יש באינטרנט המון סרטים. אתה אמור להיות כאבא וכאימא בקר כדי לדעת שלא הכל פרוץ והכל פתוח. ולא רק מבחינת התכנים, מבחינת הזמן. איך קוראים לזה? מומינים קוראים לזה. מומינים. הילדים אוהבים את מומינים. בסדר. עכשיו השאלה א', האם מומינים זה יכול אצל הילדים לבנות עולם מוסרי בתוך העולם הסיבתי? יכול להיות שהתשובה היא כן דרך אגב. זה לא מצחיק, זה לא צריך להיות עם כיפה, מומין עם כיפה. זה לא הכיפה, לא, הרי אנחנו תופסים את הדברים בצד החיצוני. בוא נשים כיפה, נדביק לחצאית, הכל בסדר. זה לא זה בכלל. זה איזה ערכים, אולי הם לומדים כאן ערכים חברתיים. שנייה אחת. אולי הם לומדים ערכים. אולי הם לומדים ערכים חברתיים, איך עוזרים אחד לשני. אולי הם לומדים למשל על ערך שנקרא סבלנות. איך אני לא יכול לממש סיפוקים כאן ועכשיו. לא יודע, הורים צריכים לדעת מה הילדים שלהם רואים שם. לפחות באופן עקרוני. דורה, נכון? דורה, זה היום עשי, דורה. כן? מה אתה רואה בדורה? מה זה עושה לך? מעבר לבעיות של צניעות או לא צניעות? וכו'. אם הילד זקוק לזה, מבחינת ההתפתחות המוסרית הסיבתית שלו כילד, למשל שמחת חיים, למשל נקרא לזה נפש רחבה במובן הטוב של המילה, וכו'. מצוין, עד רבה אני אתן לו, אם לא, אני לא אתן לו. חד משמעי. לא, אתה יכול... אני התלהבתי דווקא מזה שאתה שאלת אותי, תשאל אותי עוד שאלה.
אבל אם למשל זה משמח אותו שתקנה לו...
אני יכול לבקש עוד מחילה, סליחה. סליחה, אני ממש מתנצל.
אם למשל זה משמח אותו שתקנה לו את ה-DVD
הזה. אז אני צריך כהורה להחליט האם א', זה מה שישמח אותו, ב', אם תכונת השמחה כרגע שלו, שהוא זקוק לה, היא כל כך חשובה, עד כדי כך שאולי אני מוכן לשלם אפילו מחירים, לא המחיר של ה-DVD, אלא מחיר של צדדים אחרים של חיים. יכול להיות מציאות שכן. יכול להיות שכן.
אבל זה לא רק ילד.
ילדים, נכון, זה לא רק ילד, כולנו ילדים. ילדים צריכים להתפתח בכל קומת החיים שלהם. בעיקר בשלב הזה של החיים שלהם, בקומת החיים, נקרא לזה, המוסרית ילדותית שלהם. לכן, אם אתה חושב שילד צריך כדי להתפתח מכל מיני בחינות, מבחינת תודה רבה, מבחינת ביטוי של כוחות חיים, אפילו אתה יודע מה, סתם דוגמה, אני רואה את זה אצל הילדים שלי, אבל לא משנה, אפילו מבחינת מוטוריקה. אומרים שמשחקי כדור זה מאוד, מאוד חשוב להתפתחות של ילדים, בעיקר ממין זכר, למשל. בנים זקוקים לכדור, הם זקוקים לזה. זה לא ביטול תורה, שהוא הולך לשחק כדורגל במגרש. עכשיו, כמובן, הוא לא צריך לשם כדורגל 12 שעות ביום, כפול 6 ימים, ברור שלא. אבל... אם הוא זקוק לזה, אני אגיד לו לשחק כדורגל, ואני אשחק איתו כדורגל. זה ברור. ואני לא רואה בזה ערך סיבתי, זה מוסרי. לילד הזה, בשלב הזה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. אפשר? תרשה, אתה לא חייב לענות. בסדר. האם אתה, במצב של החיים שלך היום, אתה זקוק למכונית?
היום?
אובייקטיבית. אובייקטיבית,
התשובה היא לא.
לא. יש לך מכונית? אשריך.
אוקיי, אבל...
דרך אגב, אני בטוח שאם הייתי שואל מישהו אחר פה, התשובה הייתה, יש לו מכונית. והשאלה הבאה, אם הוא זקוק לזה, התשובה הייתה, לא. אז למה אתה לא מוכר אותה? כי התרגלתי, כי זה סטטוס חברתי, כי. תהיה גיבור, תמכור את המכונית. עוד חצי שנה תצטרך, תקנה שוב. אתה מעטיים לא צריך, והמכונית שלך היא טובה, ומי יודע את המכונית, תמצא עוד חצי שנה, אין בעיה. שים באפסנאות, עוד חצי שנה תפתח את הדלת של האפסנאות, תוציא אותה. למה היא חונה פה בכניסה למכון מאיר? בשביל מה? בשביל שתרגיש נוח, שתרגיש טוב, שתרגיש שאתה מסודר. נעשה סקר אחד אחד? לא הבנת?
לא הבנת.
הבנת מצוין, תאמין שהבנת מצוין. מה צריך?
אני יכול לסדר עם פז'ו, אבל בא לי מוסטן. בא לי.
מה זה מוסטן?
בא לי רק נפתח, בא לי משני מקומות.
מה זה בא לי? מאיפה חיים מבא לי? מה זה? אני לא מבין. אני מתפזר על זה, אבל זה חשוב, אני חושב, כי זה קשור לכם. מה זה בא לי? מה זה המושג הזה בא לי? היהדות לא מכירה בבלי. מישהו שאל אותי לפני השיעור, רבע שלפני השיעור, האם יש מושג כזה של פנאי ביהדות, תרבות פנאי? אז עניתי לו בראשי פרקים, לא הספקתי לענות כמו שצריך, שיש ויכוח בין הפילוסופים. הרב חרל"פ מביא את זה. האם היהדות מחלקת את המציאות לשלושה הגדרים, מצווה, עבירה ורשות? הרשות היא תהיה פנאי. כלומר, יש דבר שהוא מצוותי, יש דבר שהוא עבירתי, והרשות, האמצע, יהיה פנאי. או, שלפי הדעה יותר עמוקה בחז"ל, אין רשות, הכל הוא או מצווה או עבירה. אם אתה זקוק לדבר הזה, אתה הולך לבריכה, אתה זקוק ללכת לבריכה כדי להתחבר אל השם, אתה זקוק ללכת לשחק כדורסל ביום ראשון בערב בית חינוך עבריים, כי זה מוציא ממך כוחות חיוביים ויוצר אצלך הרמוניה בכלל כוחות החיים שלך, ועבודת השם שלך יותר טובה, אז זה מצווה! המהר"ל אומר, המילה מצווה מלשון ציווה, מלשון צוותא. צוות, חיבור, לחבר. זה מחבר אותך להשם, אז הכל הוא מצווה. ואם אתה לא זקוק לזה, אז זה עבירה. אז כשאני הולך לבריכה, אני בלי איסור מצפון, עכשיו אני מבטל תורה. אם אני זקוק לזה, אני הולך בכל הכיף, בכל הכוח, משקיע בזה. אם אני לא זקוק לזה, אז אני לא הולך לשם. אז איך אדם בונה בעצמו קומת חיים כזאת, שהוא יודע לזהות מבחינת הכנות והישרות אם הוא זקוק או לא. בשביל זה באנו למכון מי.
לא, שהוא מצליח לחשוב על זה בכל רגע נתון.
אני לא מבין מה זה בא לי ולא מבין מה זה פנן ולא מבין מה זה מוסטנג אמרת? מוסטנג?
כן.
או מוסטנג?
מוסטנג.
מוסטנג. לגימל בסוף.
לא, אני שואל אם...
אתה
רוצה
לצאת
אחרי כדור כל פעם,
אתה
תחשוב שנייה אם זה מתאים לו
עכשיו. ודאי, אני לא צריך לחשוב כל פעם, אני אמור להכיר את הבן שלי לדעת כמה פעמים בשבוע, כמה זמן ביום הוא צריך לשחק כדורגל, אם הוא צריך. אם הוא צריך. ואם הוא צריך, סליחה שנייה, ואם הוא צריך אני ארשום אותו לחוג כדורגל. ודאי.
רגע, מה
בא
אם
קניתי,
יש לי אופציה
כלכלית
לקנות ג'יפ, ואתה אומר שזה הנאה?
למה אתה צריך
ג'יפ? כל חמישי שישי נסע בשטח, עושה טיולים.
אתה מרגיש שאתה צריך את זה לבניין הנפשי הרוחני שלך?
כן.
אתה חושב שהנזק שווה את התועלת, כלומר המחיר ששילמת על הג'יפ, תמורת... שנייה. המחיר ששילמת על הג'יפ שווה את התועלת של הנסיעה שלך ביום חמישי שישי על הג'יפ פעמיים בשבוע? שווה? לא היה שווה להשקיע את הכסף הזה בדברים אחרים? את הזמן הזה בדברים אחרים?
אם זה מסתדר, במידה ו...
יש לי עושה.
מה זה מסתדר?
לי אין באופן אישי עכשיו, אני מדבר איתך...
נוצר לי פרוטטי.
נח ברגל, אבל... באופן היפותטי אני...
רוכב על העיזה. רוכב על העיזה.
טוב, קבעתם אותי, בסדר.
מה זה, אתה שם... אז מותר, מותר. נכון, אם אין מטרות חיוביות...
אלעד, בוא נסכם את הדיון הזה במשפט אחד. כל אחד מאיתנו צריך להיות כן וישר, מה הוא צריך לעבודה רוחנית שלו, מה הוא לא צריך לעבודה רוחנית שלו, שאת הטבלה ישמור לעצמו, יעשה חשבון נפש פנימי אמיתי עם עצמו, יעמוד מול המראה של עצמו ויתן לעצמו דין וחשבון. אז זהו, אנחנו לא אנשים שלא נבנה פה טבלאות, בסדר? כולנו מבינים את הנחשב את העיקר, ברק.
אותו עיקרון, כשהוא נפגש בפן החברתי ביני לבין האישיות שיש כנגדי, לא משנה אם זה הילד, אם זה האישה, אם זה החבר.
אני לא הבנתי את המשפט הזה. מה זה נפגש בפן החברתי?
זאת אומרת שאישיות אחרת צריכה ללכת לזה, ואני בטור סך
כזה לא... אשתי צריכה ללכת, או זקוקה, או...
בין אם זה אשתי, בין אם
זה... כתוב מה שאשתי רוצה ללכת לסרט או להצגה עם חברה שלה, או איתי. והשאלה אם ללכת או לא. אתה צריך לראות אם זקוקים לזה כזו, כאי לבד עם חברה. אם כן, כן, למה לא? אם לא, אז לא. מה השאלה בכלל?
השאלה
כזה אדם דתי? מה זאת אומרת?
ללכת
לקולנוע
בכלל?
עוד פעם, אתם שמים לב שירדנו לפרטים עכשיו?
מה,
האם ללכת לקולנוע? אם יש בבית הקולנוע סרט חיובי, שיכול לגבש את הזוגיות, שיכול להעמיד, נקרא לזה, סוגיות לדיון, לשיחה, לפיתוח, להתפתחות. למה לא? מצד שני, אני רוצה להסביר. מצד שני, בואו נודה, כך כותב הרב חיים דוד הלוי כבר לפני 20 שנה, פסק הלכה שבזמנו מאוד הרתיח אותי, הרגיז אותי, היום אני מבין אותו מאוד. שהוא פסק, שאם יש, הוא שאל אותו בחור חרדי, שאשתו רוצה ללכת לבית קולנוע לסרט, והוא לא, בית קולנוע זה לא המקום המתאים להיות שם, אז הוא אומר, תשים כיפה סרוגה, ותלך למקום אחר שלא מכירים אותך, ותלך עם אשתך לשם, מישהי שלום בית. אז פעם זה מאוד הרגיז אותי, מה, הדתיים, זה עם חפנים, האלה לא, אבל היום אני מבין את זה מאוד. כלומר, היות ובציבור אני אקרא חרדי, זה לא מקובל. האם זה לא מקובל, זה נכון או לא נכון, זה כבר עניין אחר. אבל כרגע זה לא מקובל. ולכן, מי שרואה אותך, יכול לראות בזה כחילול השם. מי שרואה אותך, לא שזה הם יתחילו לשם, מי שרואה אותך. לכן, ובציבור הדתי-לאומי זה כן מקובל ברמה כזאת או אחרת, לצערנו הרב זה לפעמים יותר מדי מקובל, כידוע. אז תלך למקום אחר, והיום אני מבין את הפסק הזה, האם הייתי פוסק ככה? לא. לא הייתי פוסק ככה, הייתי אומר, לא, יש בתי קולנוע שעליהם לא הייתי מתקרב בכלל. ולא קשור התוכן, הסרט, התוכן וכו', אווירה, זה סגנון, זה, מה זה משדר, גם אדם יש לו אחריות, כלומר, זה לא רק אני ואשתי, זה גם מה הציבור מבין, מה הציבור קולט. אז יש לנו אחריות, וככל שאדם הוא יותר בעל משמעות, נגיד, אני יודע מה, אדם שהוא אדם פרטי, אז לא מכירים אותו. בסדר, זה יותר קל, אדם שהוא איש ציבור. תחשבו, אתם הולכים, רואים פתאום רב חשוב בבית קולנוע. זה, איך אמר משהו? פדיחות. מצד שני, אם אותו תלמיד חכם, אני רוצה לסיים, אם אותו תלמיד חכם, הוא מכיר את החשבון, הוא עושה את החשבון, שלו, של אשתו, של הילדים, של הציבור, ואף על פי כן, ולמרות כל זה, הוא הגיע למסקנה שכן הוא הולך לבית הקולנוע, כי הסרט הוא טוב והמקום הוא בסדר, וזה חד פעמי פעם ב-20 שנה. בסדר גמור, מה הבעיה? אני מציע לכל מחנך ללכת לראות את הסרט כשהנערים שרים. בטח אתם מכירים את זה. אני ראיתי את זה בבית הקולנוע עם אשתי, בקניון מלחה, לא זוכר איך קוראים שם בבית הקולנוע. אני ראיתי את זה לפני הרבה שנים, סרט נפלא ביותר. אחר כך זה הגיע לוידאו, ואחר כך זה הסתובב בהתיישבות ביהודה ושומרון, הביאו את זה כבר למתנ"ס ביהודה ושומרון. סרט נפלא. פעם הייתי בסרט בתל אביב, לא זוכר איפה זה היה, רב חן או משהו כזה עם אשתי. לא תחשוב שאני מבלה בסרטים, זה... מספר לכם את הפעמים היחידות, אחרי 20 שנה. סרט על, ציפור, על, על בעלי חיים, לא היה אדם אחד בסרט, כלומר היינו 5 אנשים בבית הקולנוע. סרט רק על בעלי חיים, סרט מופלא ביותר, שכחתי כרגע את שמו. קיבלנו עליו המלצות. כמובן, לפני שהולכים לסרט כזה. צריך לשאול, מה יש בסרט, מה התכנים, שלא אין בעיות. כמובן. וכמובן אתה הולך למקום כזה שאתה יודע שאתה תהיה לבד, שזה לא יהיה... בקיצור. אני לא חושב שיש כאן בעיה עקרונית. יש כאן בעיה, א', של תוכן, זמן ומקום. יש כאן בעיה של איך אנשים תופסים את זה, איך זה נראה בציבור. למשל, אני חושב, יש כלל, למשל, האם לשבת במסעדה? אז כתוב שתלמיד חכם לא יושב במקום שאנשים רואים אותו אוכל. זה לא נעים שאתה רואה, תלמיד חכם חשוב שהתחינה נוזלת לו מהפלאפל. זה לא צורה. מצד שני, לפעמים צריך להיפגש עם אשתו, גם במקומות כאלה שקטים, צריך לשנות אווירה, לשנות כיוון. אוקיי, אז לא צריך לשבת בשולחן, בחוץ, במדרחות. תחפש לעצמך איזה מקום ששולי, צדדי, חדר פנימי, שלא מכירים אותך, או שכן מכירים אותך וזה בפנים. ובסדר גמור, תשתדל לא להתלכלך, שים מפית וזהו. מה הבעיה? למה נהפכנו לכאלה סטיגמטיים, לכאלה תבניתיים? למה? חזרתי בתשובה, אז בית קולנוע זה מוקצה מחמת מיוס, מסעדה זה מוקצה מחמת מיוס. למה? אני אמרתי להכניס טלוויזיה?
אמרת המומינים.
יש היום קודם כל אינטרנט, בית יש היום וידאו. אתה קובע, מה אתה רואה? אין לי טלוויזיה בבית. גם אינטרנט זה חדש אצלי, וזו בהתלבטות, זאת בבירור. ויש היום וידאו, אתה יכול לקחת דיסק ולהכניס את הכל, DVD. אתה יכול גם להיות בקר, אתה יכול גם להחליט למשל איזה שעות האינטרנט פתוח, איזה שעות לא, בין אם זה חלק מהתוכנית שלך, בין אם אתה קובע לילדים. אתה צריך להיות אחראי את זה. חשבת שיש לי טלוויזיה?
בערוץ אחד.
אין לי מושג איזה ערוץ.
יש טלוויזיה, אין את הערוץ.
אני רואה שאתה בקיר. חבר'ה.
אתה רואה מומינים.
חסכי הילדות מתגלים פה. אין לי מושג. כלומר, יש לי מושג כללי מה זה המומינים האלה, אבל בפרטים לא. אבל ודאי באופן עקרוני. אנחנו מבררים, אבל לא מדברים שם. בחוץ מזה לא צריך לראות פרק אחד כל יום. ממש לא. כן.
האמת היא שמרגיש לי שאנחנו סוג של רובוטים. אני אומר את הצד...
לא, מרגיש לי שאנחנו שטופים בתרבות המערבית. זה, דבר דוגרי ישר. מרגיש לי שאנחנו שטופים בתרבות המערבית. איפה אתה גדלת?
בדרום החברון,
אתה תמים. אתה תמים. והיום אתה בירושלים. אני גדלתי בתל אביב, חביבי. תאמין לי, זה עולם אחר. לא רוצה להגיד ארץ אחרת, זה מציאות אחרת לגמרי.
אני בתל אביב, אני מכיר קצת, אבל אני שואל שאלה אחרת.
אז אני גדלתי שם, אני מכיר טוב את האזור, אזור המרכז. זה, אנחנו שטופים בתרבות הזאת, מכף רגל עד ראש. שטופים. אז זה שאתה אומר שאנחנו נפחים לרובוטים, זה מראה כמה אנחנו שטופים. זה מראה כמה אנחנו כבר ספוגים. זה מראה כמה אנחנו לא יכולים בלי. זה מראה כמה דחפו לנו למוח וללב את השטויות האלה.
זה לא עניין ש...
אל תגיד לי שלא, זה מראה בדיוק את זה.
רגע, אמרתי לרובוטים מהצד משהו אחר. אמרתי על זה שאתה צריך לבוא וכל שתהיה את עצמך רגע.
כשאדם בונה בתוכו קומת חיים רוחנית פנימית עמוקה, אז הוא לא צריך לשאול את עצמו כל רגע. הוא פשוט, יש לו זרם בריא של חיים. החיים שלו זורמים באופן בריא, ולכן הוא מגיב באופן טבעי. הוא לא כל שנייה שואל רגע, עכשיו ככה או ככה, עכשיו ככה. הוא לא כל שנייה חי בקושייה ותשובה. הוא פתח, בשלב הראשון זה שלב מסובך מאוד, אני מסכים? בעל תשובה במכון מאיר, אני מודה, זה תקופה נורא קשה. זה תקופה מתסכלת מאוד, שאחרי כל הקביעות שאני נכוויתי, אני רוצה עכשיו להתרחק מהמוקס הזה מחמת מיוס בכל תחום. ולכן אני מרגיש שאני קולט את עצמי במכון מאיר, ופתאום אני רואה שהשינוי הזה לא כך פשוט, כי סוף סוף אני שאבתי משם 20-30 שנה משהו, אני קשור לזה, אז בחודשים הראשונים או בתקופה הראשונה באתי למכון מאיר, נדמה לי שכאילו עזבתי את זה, פתאום זה מתפרץ לי מחדש. ואז אני תמה, איך זה יכול להיות? הרי חשבתי שכבר עברתי את זה. לא, כי פשוט זה כמו מטוס. אני תמיד אומר, זה כמו מטוס לפני נחיתה. גלגלים ימינה, גלגלים שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, עד שהוא נוחת. בהתחלה זה ימינה, שמאלה. וכל מי שנחת פעם במטוס יודע שהשלב הזה הוא מפחיד. הוא קשה, אתה מרגיש שכאילו אתה הולך ליפול מהמטוס. המטוס הולך להתהפך. כן.
תוסיף טיפה על מה שהבחור פה שאל, מה שאני רוצה להגיד זה שכאילו נכון, אנחנו חיים את החיים בשביל מטרה ויש ערך ואנחנו, אבל גם באנו לעולם הזה כדי, בסופו של דבר אתה צריך לחיות.
מה באנו לעולם הזה?
לחיות.
לא. לא. באנו לעולם הזה לחיות בשביל טעם.
סבבה, אבל לחיות בשביל טעם. אבל כל שנייה ל...
זה מה שאני מנסה להגיד. רבותיי, רמב״ם, 8 פרקים, פרק ה. תכלית בריאת האדם, כמו שהוא כותב שם, זה להשיג את השם, וכל פעולה שהוא עושה הוא צריך לבדוק האם היא פעולה שמביאה אותו להשגת השם, ואם לא, אומר הרמב״ם, אם היא פעולות ההבל. זה לשון הרמב״ם. זה פעולות ההבל. אז יש או מצווה או רשות, או מצווה או עבירה, אין רשות. לכן לא באנו לעולם לעשות חיים. באנו לעולם לעשות את החיים. בדרך לעשות את החיים אתה נהנה, את רבה, תהנה, סבבה, למה לא? למה לא? רבותיי, אתם שמים לב, הקושיות האלה, סליחה שלא מזעזעות אותי. למה זה מזעזע אותי? אני אגיד לכם למה, כי הקושיות האלה מגלות שאנחנו חיים בשני עולמות. יש בית מדרש מכון מאיר, ויש את החיים שסוף סוף הולך להתברר אחרי מכון מאיר. איזה מזל שסדר ערב נגמר ב-12:30 בלילה. אפשר קצת לחיות ב-12:30 בלילה.
לא אחרי, לפני הרב.
זה כמו אחד אומר לי לפני כמה שנים. איזה מזל. איזה מזל שפעם בשבוע יש חתונה. כל השבוע הקפיץ שלי דרוך, פתאום החתונה אני הולך ומתפרע. אז חביבי, התורה שאתה לומד אם ככה אתה חי ולומד ומרגיש, היא עקומה. היא עקומה. כי אם אתה מרגיש שהתורה לוחצת אותך, ואתה צריך לשחרר את הקפיץ בחתונה, ושם אתה משתולל, אז התורה שלך עקומה לגמרי. לכן לך בבקשה, תחזור בתשובה, בבית המדרש, מה זה תורה? תורה לא באה לקבץ את החיים. תורה לא באה לצמצם את החיים. יש שלבים מסוימים שהיא קצת מקבצת, קצת דוחקת, צריך ליצור גבולות, זה נכון. אבל כל זמן שאנחנו נגיד שיש תורה ויש חיים, שיש דרישות אלוקיות ודרישות טבעיות, אנחנו לא מבינים שיש כאן בעצם מהלך חיים אחד, זרם חיים אחד. אז אנחנו עדיין באמצע התהליך הזה. והתהליך הזה, כמו שאמרנו מקודם, הוא קשה. לכן, סליחה שאני אומר, אני גדלתי, נראה לי כמוך, אולי אפילו פחות טוב ממך, ותאמין לי שאני יודע בדיוק את המצב הזה ואת השאלות האלה, ואדם צריך, ואני זוכר את ההתמודדויות האלה, וכל אחד מאיתנו צריך באיזשהו שלב להכריע, האם התורה הולכת להיות באמת החיים שלו, התורה לא במובן של לימוד תורה, אלא במובן של ערכי התורה, ואז התורה נכנסת לתוך החיים ומרימה את החיים ומרוממת את החיים, ואז הוא באמת עושה חיים, והוא גם נהנה מהחיים. אבל נהנה מהמקום הקודשי. או שהוא עוד לא החליט. הוא רוצה קצת תורה, הוא רוצה קצת חיים. אז הוא כמה, תורה, חיים, תורה, חיים, תורה, חיים. זה עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. אני לא דתי במחאות כמו שצריך, ובמחאות תפלות ומכופלות לא חילוני כמו שצריך. ואני עובד על עצמי שכאילו אני חי בשני העולמות ובינינו, אני לא נהנה מאף עולם. אני לא נהנה לא מלהיות דתי ולא מלהיות חילוני. כי בכל זרם של חיים אני שם לעצמי גבולות. אני דתי בגבול כי יותר מזה אני לא רוצה, ואני חילוני בגבול כי יותר מזה זה מפחיד אותי. אז תפסיקו עם זה כבר! לא אתם, נפסיק עם זה כבר, כולנו. זה בלוף, זה לא אמיתי. והשאלות האלה מראות שיש לנו עבודה, שיש לנו מה לעשות. ועד שאנחנו לא נכריע את ההכרעה הזאת, שהקודש נכנס בתוך החול, ולא עומד ליד החול, אז אנחנו עדיין בשלבים ראשוניים. בבקשה, קובי.
הרב. אני רוצה להגיד רגע משהו
שאתה רגע. סטינו מהנושא, למרות שזה הנושא. זה חשוב שנדבר על זה.
הרב, העונג שבת, ואני נסה להיות... בלי יותר מדי דיבורים, ישר וחלק. העונג שבת הרב, שאתה אולי מרגיש, זה לא העונג שבת שלי יש עדיין.
שיחה זה עונג שבת. אני עונג שבת, אתה עונש שבת.
הרב.
אני
לא אגיד עונש.
עונש, לא מציל, אתה עונש שבת.
אני לא אגיד עונש.
אם אתה לא יכול לשן סיגרה בשבת מבחינתך, זה עונש שבת, דבר ברור.
אני מקבל את זה.
דבר ברור, אל תיפיף את זה.
אני
אפיים
את הפוליבור,
הוא אמר. אני אפיים
רק.
בבקשה.
אתה העונג שבת שלך, זה לא העונג שבת שלי. כמו שאמרת, אני יש לי דברים עכשיו, אני לא יכול לעשן, אני לא יכול זה, אפילו שעברתי את זה, אבל לא משנה. אני, לא אני, הטיפוס הזה שאמר לך, שסוף כל סוף הוא הולך לחתונה ומתפרק קצת, עליו יש בזה משהו מאוד כנה. כי הוא עדיין, הוא בוא נגיד, אני מדבר על בן אדם שבא חילוני 25-27 שנים אחרי ש... העונג שלו זה היה לצאת ולבלות ולעשות מה שהוא רוצה באותו רגע שהוא רוצה. בגלל זה אני מבין קצת את צחי שהוא אומר רובות, לא בגלל שזה באמת רובות, אבל זרם אחד בדיוק כמו שאמרת. זרם אחד. אבל אי אפשר לצפות שבן אדם ששיקרו אותו 27-28 שנים והראו לו את הפנים החומרניים, כמו שאתה אומר, כמו שאתה אומר שהיית בחור שגדל בתל אביב, אז אתה גם יודע את הדברים האלה. אז הבחור הזה שהלך לחתונה, שאני אפילו לא יודע מי זה, ואמר לך, אתה יודע, נרקעתי קצת בחוץ מהחתונה, נשמתי קצת אוויר, אי אפשר לקרוס עליו, הרב, הוא כן, כן.
אני עונה לך, אני עונה לך. א', הוא כן, וזה נכון שהוא כן. כי מדומני שאומרים כן ולא כן, אין לך. נראה לי. א', ב', כשלב מעבר, בסדר גמור. ג', על מה אני יוצא נגד? נגד זה שאנחנו רואים את זה כתפיסה. רואים את זה כשיטה. אנחנו חושבים שככה זה יהיה תמיד.
לא, לזמן מסוים. תפיסה לזמן מסוים.
על זה דיברתי. על זה דיברתי. כל זמן שאנחנו לא מבינים שהתורה והחיים זה זרם חיים אחד, אז יש לנו בעיה. יש לנו בעיה. אז נדע שאנחנו בתהליך של בניין. בסדר גמור, ויש לנו סבלנות לתהליך הזה, ויש לנו משברים בתהליך הזה, ויש לנו סתירות פנימיות בתהליך הזה, ויש לנו סתירות מעשיות בתהליך הזה. בסדר. בסדר. אנחנו בני אדם, זה תהליך. אבל צריך להכריע באיזשהו שלב בתוך התהליך, שאני רוצה את הקודש בחול, ולא את הקודש ליד החול. זאת ההכרעה האמיתית. אני זוכר את עצמי בישיבה, עד שאני לא הכרעתי את ההכרעה הזאת, הכל היה מבחוץ. כי זה מאוד נוח לחיות את הקודש ביד החול. כי אתה כאילו חי בשני העולמות, נהנה משני העולמות. ומצד האמת, אתה לא נהנה מאף עולם. זה כאילו, כמו שאמרתי מקודם, סליחה שאני מדבר ככה, אתה לא דתי לגמרי, וגם לא חילוני לגמרי. יש לך חברה, אז אתה מתנהג איתה ברמת, לא דווקא המגע, אלא ברמת האווירה, האטמוספירה. אתה כאילו קצת נותן לעצמך חופש, אבל אתה עוצר את עצמך באיזשהו שלב. זה, אני לא חילוני לגמרי. יש מקומות שאתה לא תרצה, שאתה לא מרשה עצמך להיות, למרות שאתה מאוד רוצה להיות שם, ולטעום את זה, ולנסות את זה, ולראות מה אתה מפסיד. וכו'. ובדת גם לא. כי הקודש שלי הוא, בסופו של דבר, הוא... אני לא רוצה יותר מדי. זה מפחיד אותי יותר מדי. זה נראה לי רחוק, גדול עליי. לא מתאים לי. תודו, זה נכון מה שעכשיו אני אומר או לא?
חד משמעית נכון.
זה נכון או לא?
כן, חד משמעית. כל הרב, אבל אני כשאני מסתכל...
סליחה שאני מדבר כל כך ברור. שיעורים בכנסת ישראל זה מאוד מרחף. היום אנחנו מאוד ברורים. הוצאנו את הכפפות. בבקשה. ברק, כן. הזמן קצת 7:25 דרך אגב.
אני רוצה...
כן.
אני רוצה לגלוש לאותה נקודה, בנקודה אחרת, דיברנו עד עכשיו על קודש שבחול. אני דיבר עכשיו על הקודש שבקודש, להתגלה בהשילוב של חיי החול. בנוגע ללימוד, מה שאדם עושה בתוך הבית מדרש. גם פה האדם צריך לדעת את הגבולות שלו, זאת אומרת, אני באתי מעולם חילוני, אני רוצה לקפוץ את עצמי, אבל כרגע אני לא אכפה את עצמי יותר, זה לא מתאים.
מצוין, נכון. דרך אגב, זה בדיוק מה שדיברנו ביום שני בלילה. זה בדיוק מה שדיברנו ביום שני בלילה. שעתיים כמעט דיברנו על זה. איך אנחנו את החסד הגדול שמים בגבולות של גבורה, של צמצום. נכון? ולכן, התפקיד של אותו בחור או הרב שלו, זה ברגע שהרב שלו רואה אותו למשל מתלהב להישאר חצי לילה ער, התפקיד שלו זה לבוא לקחת אותו מהסטנדר ב-12 בלילה, למשל הוא צריך 6 שעות שינה, לקחת אותו מ-12 בלילה, להכריח אותו ללכת ללישון. מחר אתה קום ב-6, תמשיך הלאה. לא סתם יש חזל אמור שיצר הרע יש לו שתי תחפושות. או לגוי, או לתלמיד חכם. יצר הרע מתחפש לתלמיד חכם. מה שנקרא, השתפרות רוחנית, טרום היכולת האמיתית של האדם. אכן, מצד אחד לא עצלנות, מצד שני גם לא קפיצות דרך. לא דילוגי מדרגות. אתה צודק מאוד. שאלה האחרונה, צחי.
תודה רב, אני כשאני רואה אותך, אני רואה חומה. באמת, חומה חזקה מאוד של אמונה והכל אצלך.
כשאני ראיתי אדם כמוני, לא בגיל שלך, יותר צעיר ממך, אז זה הפחיד אותי נורא. ראיתי אדם עם כיפה, עם זקן, וציציות בחוץ, ועם כיפה, נגיד, גדולה יחסית, וקרחה. זה הפחיד אותי, אני אומר דוגרנו. אני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות לך. זה הדבר האחרון שאני רוצה להיות. עכשיו, למה אמרתי ככה? כי זה נראה לי כמקבה, מלשון כיבוי, מקבה את החיים, מקבץ אותם, מצמצם אותם, ואף אחד לא רוצה שיקפצו לו את כוחות החיים שלו. כשהתחלתי להיכנס ברצינות לעולם של תורה, גיליתי שכל המבט הראשוני שלי, הדעה הקדומה שלי על התורה, היא עקומה לחלוטין, לא נכונה בכלל. התורה לא מקבצת את החיים, והתורה לא משבשת את הכוחות. התורה לא יוצרת, נקרא לזה מצטמק ורע לו, התורה יוצרת אורגן, ארגון נכון של כל כוחות החיים בצורה נכונה. סליחה שקטעתי אותך. לכן שאתה רואה אותי, אתה רואה חומה בצורה? מה זאת אומרת? אתה לא מבין את השני את
הכל
מסתדר,
הכל פיקס.
לא, הכל מסתדר, אתה יודע איזה בעיות יש לי. תזכיר לי שיעור הבא, אני אכתוב לך את כל הבעיות שלי על הלוח. אתה יודע כמה בעיות. סליחה, סליחה. בוא נהיה מבוגרים, בוא נהיה רציניים.
כשאני הולך את הדרך הזאת, אני קראת משה, אני אפילו יוצא מהמחול, אני מרגיש איך לאט לאט הדברים מתשתשים אצלי, ואני אומר לך את האמת, בכנות.
100%, ובשלב שלך זה בסדר גמור. בשלב שלך זה נורמלי. בשלב שלך המעבר מבנק ישראל למכון מיר זה מעבר בין שני עולמות.
נכון.
ואתה יודע מה, והכל בחור ירחם עליך, אתה יודע למה? כי אתה בבנק בירושלים, היית בבנק בתל אביב? אוהו.
אני חושב שהאנשים שלו חושבים
ש... אינטרנט, סיימנו את השיעור, נא לסגור רגע את האינטרנט.